בקו, הרב חיים, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב ומבורך.
שלום גם לרב דניאל, שלום ערב טוב.
ערב טוב.
שניכם עוסקים בחינוך הרבה מאוד שנים, הרב חיים אתה מנהל תלמוד תורה גדול בירושלים, והרב דניאל אתה גם מנהל בית ספר לבנות. אנחנו מדברים גם על מוסדות פטור, כמו שתלמודי תורה מוגדרים, שאמורים להיות מתוקצבים כ-55% מהתקציב של החינוך הכללי, שמקבל כל בית ספר ממלכתי או ממלכתי דתי, ו-75% שמקבלים למשל בתי הספר לבנות, או החינוך העצמאי, לא, החינוך העצמאי דווקא קרוב ל-100%, ובסוף בפועל אתם לא מקבלים את הסכומים הללו, אתם מקבלים הרבה פחות. אז אני אפתח איתך הרב חיים, אתה אמור לקבל 55% מהתקציב הכללי, כלומר אם לילד רגיל בבית ספר הממלכתי מגיע 100 שקלים, או לכיתה יותר נכון, מגיע 100 שקלים, אתה מקבל, אמור לקבל 55 שקלים. כמה מתוך ה-55 שקלים הללו מגיע אליך בפועל?
תראה, מבדיקות אובייקטיביות שנעשו, אז אם אנחנו מחשבים מה אנחנו מקבלים ביחס לשכר בחינוך הכללי, זאת אומרת שעות למורים ותקנים וכולי, אנחנו בערך אוחזים קרוב ל-30%, לא מגיעים ל-30%. אם אנחנו מדברים על סל של תקצוב, ילד חרדי בחינוך פטור מול ילד חילוני בכללי או ילד בממלכתי דתי, אנחנו מדברים על משהו כמו 12% בלבד. ובמוכר שאינו רשמי אנחנו גם כן יכולים רק לחלום להגיע ל-75%, אנחנו מדברים על סדר גודל של בערך אולי 50% או 55%, משהו כזה.
הרב דניאל, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, לפני שנחזור עוד פעם למספרים, לנסות להבין. האם הפער הזה בין מה שאתם מקבלים בסוף בפועל לבין מה שאתם אמורים לקבל נובע מכל מיני קריטריונים שאתם לא מצליחים לעמוד בהם, כיתות קטנות, או כל מיני קריטריונים שמשרד החינוך מגדיר ואתם לא עומדים בהם, או שהוא שיטתי, גם אם אתם עומדים בכל הקריטריונים, אין מה לעשות, בסוף תקבלו פחות.
אנחנו, גם אם אנחנו עומדים בכל הקריטריונים, אנחנו נקבל בסוף פחות, כיוון שכנראה שמשרד החינוך, ה-100% ביחס אלינו, הוא 100% אחר שהוא בודק את ה-55%. בכל אופן, גם אם אנחנו עומדים בכל ויש לנו רישיונות והכל בסדר, זה ניגע בהמשך, אבל וגם אם אנחנו הכל בסדר מבחינתנו, אנחנו נקבל פחות מ-55% בדוק. אפשר לדבר עם רואי חשבון שבדקו את זה.
אבל אבי, רק תרשה לי ברשותך מילה אחת. צריך לדעת מה קורה בסוף החודש. אנחנו תמיד שומעים מפקידים במשרד החינוך לדורותיהם כל מיני סיפורים של מספרים וטבלאות ומדד שטראוס ומדד כזה ומדד כזה, כל פעם משתנה המדד. התכלס, שאם אנחנו לפני כ10 שנים היינו מתוקצבים עבור ילד או ילדה לחודש בסך, אני מדבר עכשיו על הפטורים, של משהו כמו 380 ש"ח לחודש, 10 שנים אחרי, שברור לכולם שיוקר המחיה רק האמיר והאמיר, אנחנו מקבלים היום לתלמיד כ-250 ש"ח לחודש.
אז אני רוצה
לקרוא לזה, מה?
אני רוצה לשאול אותך רגע על גודל הכיתות, כי גם הקריטריון הזה השתנה. פעם קיבלתם באמת לכל תלמיד, לכל פירוש מה שנקרא. עכשיו התקנון אומר שמקבלים לפי כיתה, ואם יש כיתה נניח עם 20 ילדים או 17 ילדים שהיא פחות מהתקן, אתם צריכים להביא כסף מהבית כדי לממן את הכיתה הזו.
חד משמעי.
שזה כשלעצמו עוד בעיה, אתם חייבים תמיד שיהיה מעל כמה ילדים בכיתה, 30 ו...
אני לא רוצה להיכנס, התחשיב הוא מאוד מסובך, אני לא רוצה להיכנס לזה בשידור, אבל צריך לדעת דבר אחד, זאת אומרת, אם נניח שהתקן לכיתה הוא משהו כמו 40 ילדים, נניח דוגמה,
אוקיי.
יש מושג של חצי תקן, שאז אתה, אם יש לך 20 ילדים, אבל אם אתה נמצא למשל ב-27 או ב-32, אתה פשוט מפסיד חצי תקן של כיתה.
כלומר, אין 3/4 תקן, זה מה שאתה אומר.
אין 3/4, למה זאת אומרת? זה צריך להיות פר תלמיד. אני אתן לך דוגמה. אם אני קיבלתי בכיתה א', 4 כיתות, של בכל כיתה יש לי נניח 30 ילדים. יחד 120, נניח זה 3 תקנים. אני רק אומר כדוגמה, לא נכנס למספרים. ו3 ילדים נסעו לחוץ לארץ אחר כך. ילד אחד עבר לגור בקריית ספר. נופל לך חצי כיתה, ואם זה בכיתה ג', אם לא תאסוף לך איזה ילד מחיידר אחר, אתה פשוט לא תתוקצב עליו
גם באמצע שנה?
מה זה?
גם באמצע שנה? כלומר, אם בתחילת השנה עמדת בתקן, ואחרי חודשיים שלושה נשרו, עזבו 3-4 ילדים, איבדת את התקן להמשך השנה?
אם לא דיווח, כן, הפעם זה היה שנסגר המצבת באיזשהו זמן לטוב ולמוטב, אתה לא יכול להוסיף תלמידים, אתה לא יכול להוריד תלמידים. היום המסגרת, המצבת נסגרת, נניח...
רק לרעה, כלומר...
נניח באוקטובר,
אתה לא יכול להוסיף תלמידים
חדשים, ואם לא תדווח, ואם לא תדווח שעזבו השתיים האלה, אתה פשוט צפוי לכנסות ולפעמים גם לחסימת תקציב. יתרה מזאת, אם אותם שתי ילדים נסעו לחול, והם מתכננים לחזור, נסעו לחול בעקבות שתי חתונות, הם יהיו עכשיו חודשיים בחול. ובדיוק נפל לך ביקורת באותם חודשיים, אתה לא מבין, יכול להיות שבסופו של דבר יחזירו לך את התקציב, אבל תקציב כל הבית ספר יכול להיחסם, ודאי שהתקציב לא אותה כיתה.
צריך להוציא משכורות באותו חודש, ולשלם להרבה מאוד שירותים שהבית ספר מקבל, לבניין לפעמים גם אם הוא נמצא בשכירות, או מבנה שלא שייך ל...
מי זה מעניין? תגיד תודה בכלל שקיבלת עד היום.
לא יומן.
אתה סוג ב', אבל אתה יודע, אתה נוגע רק בקצה של הקצה של מה שמנהל מוסד.
בוודאי, יש את כל הסיפור הזה של הרישוי ושל העמותות ושל המסמכים ושל הבירוקרטיה ופשוט...
בוא ניגע ברשותך בכמה מהדברים האלה.
אני אחזור לנקודה. אני רוצה למצות את עניין התקציב, תשארו איתנו על הקו, אני רוצה לצרף לשיחה את רואת החשבון אביגיל שיקובצקי. שלום וערב טוב.
ערב טוב.
את מייצגת הרבה מאוד מוסדות, גם פטור וגם מוכרים שאינם רשמיים בציבור החרדי, מכירה את המספרים. קודם כל, זה נכון מה שאנחנו שומעים כאן?
כן, אני יכולה לדייק. שינוי בשיטת התקצוב ממספר ילדים לכיתה, באופן כללי, היטיב עם רוב המוסדות במגזר החרדי. בשונים ממה שנאמר, ואני אסביר למה לא הרגישו את זה בכיס של הקופה של בית הספר. עד 20 ילדים וחצי תקן. כשיש 20 ילדים, מקבלים תקן. עד 40 ילד. הרבה מאוד תלמודי תורה יש כיתות קטנות, של 22, 23 ילדים. אז הם מקבלים תקן מלא, וזה ברכה וזה דבר מצוין. מי שהרגיש את הנזק, זה מי שיש לו כיתות גדולות. אז באמת בערים הגדולות, או במקום שיש בית ספר עם הרבה מאוד ילדים, כיתות מלאות, אז כשהיה לפי ילד, הרוויחו. ולהפך, במשך תקופה שעברו מתקציב לפי ילד לתקציב לפי כיתה, הביאו תמריץ לאותן כיתות גדולות. ולכן חלק מתלמודי התורה לא נזעקו. נכון שזה עבר מילד לכיתה, אבל הם קיבלו תמריץ של עוד תוספת שעות, תוספת תקציב. התמריץ של הכיתה הגדולה בוטל בשנת הלימודים שיניים ד'. ואנחנו מדברים על שנתיים שאין לכיתות גדולות לא תמריץ, ומצד שני מקבלים כמו כיתה של 20 ילדים. ולכן זה מה שהרב פינזל הסביר, שבסופו של דבר בשורה התחתונה מקבלים פחות כסף.
אני מבין. כלומר, אחרי כל התחשיב הזה, משרד החינוך מוצא את הסעיפים הללו, ומסכמים בסוף את הסכום שמגיע לאותו תלמוד תורה בסוף החודש, מול מה שהוא היה אמור לקבל, ואז אנחנו מגלים לאן הפער, איפה הכסף הזה בעצם לא הגיע, למה הוא לא הגיע. עכשיו, עוד שאלה אחת שהיא תקציבית ומאוד מעניינת, האם יש למנהל מוסד חרדי, מוכר שאינו רשמי או מוסד פטור, כתובת במשרד החינוך, לדבר איתו על הדברים הללו? כי אנחנו שומעים שגם שבסוגיית התקציבים אין עם מי לדבר, האנשים שמנהלים את הסיפור הזה מאוד אטומים, ועד קשת מקצוע מהצד לא צריכה למכות עמדה אלא לספר את המציאות כמו שהיא. יש עם מי לדבר?
כיום לא, כי מוסדות פטור מתוקצבים לא בצורה שהתקינו את התקנות, לא השלימו עדיין את החוק ואת התקנות, ואין אף אחד שדוחף מסיבה פשוטה שהדחיפה של התקנות תפתח את כל נושא של תוכנית הליבה, שתלמודי התורה בורחים מזה. כתובת כיום בוודאי שיש, זה לא מה שהיה עד לפני הקואליציה החדשה, יש לנו את סגן השר הפורוש, גם בנט פותח דלת, יש לנו את גפני וכן הלאה, ובהסכם הקואליציוני, למשל מה שציינתי מקודם, תמריץ כיתה גדולה, לפי ההסכם הקואליציוני, אמור לחזור, חורה בשיניים וב, אמורים לראות תוספת קלה בתקציב של תלמודי התורה.
כלומר, יש שינוי ביחס של אגף החשבות במשרד החינוך?
החשבות לא.
אני מדבר על החשבות, אני מדבר על כספים, הרי
מי שבונה את התקציבים זה אגף התקציבים במשרד החינוך. ואגף התקציבים מקבל הנחיות מלמעלה. ואגף תקציבים תמיד היה נחמד ובסדר עם מוסדות פטור. אגף חשבות אין שינוי. אגף חשבות, התפקיד שלו לבקר את המוסדות, והביקורת הייתה קשה והיא מחמירה והיא קשה גם היום.
מה זה המושג שנקרא איתנות פיננסית?
מוסד גם בשביל רישיון וגם בשביל הכרה לתוך תקצוב חייב לעבור שורה ארוכה של קריטריונים, כמו אם אתה יודע, בריאות, בטיחות, פדגוגי. ואחד המבחנים שהוא עומד באיתנות פיננסית על מנת להבטיח שהמוסד החינוך לא יעתור את הפעילות במהלך השנה, כמו שלפעמים אנחנו יכולים לראות.
והדמורים לא מקבלים מזכורת והתלמידים לא יכולים להמשיך. אני אומר שלא יקרה מצב שמישהו יקים תלמוד תורה ואחרי חצי שנה ייקלע לחובות ויסגור את העסק באמצע שנה והכל מתחיל.
בוא נחדד, הם בודקים גם מוסד שיש 20-30 שנה על הכביש והם בודקים אותו, הם באים ואומרים לפי המבחנים שאנחנו מסתכלים במאזן, הוא לא איתן, אנחנו חוששים שהוא לא יחזיק מעמד ואנחנו לכן לא מתקצבים אותו, ופה יש לנו עכשיו את הביצה ואת התרנגולת, ברגע שהם לא מתקצבים, אז בסופו של דבר באמת הוא יכול להיקלע לקשיים, ואז משרד החינוך אומר, הנה, אמרתי לכם, הוא מתפרק, הוא בקשיים, הוא עובר בעלות, כאשר הוא בעצמו...
לא יאומן. מה זה איתנות פיננסית להוכיח כמה כסף יש בחשבון של מנהל התלמוד תורה בבנק?
מספר מבחנים. אחד זה באמת מה שאתה אומר, זה הנזילות. זה אם בחשבון בנק יש 100,000 שקל, ואתה חייב לעובדים ולספקים 600,000 שקל, אז יש לך פה איזה בעיה תזרימית. איך תחזיר 600 כשיש לך רק 100 בזמינות? אז זה הנזילות.
אין סיכוי לתלמוד תורה חדש לצאת לדרך, ככה אני מצליח להבין.
אם אין לו הרבה מאוד כסף להביא מבחוץ, משהו כמו 3 חודשים במקרה הטוב, זה יכול להגיע עד חצי שנה, ולשלם משכורות במשך חצי שנה ממקור עצמי.
כולל ההוצאות על המבנה ועל כל הציוד, תמות רוח חדש, כיסאות מחדש.
זה ודאי, מבנה אין על מה לדבר, אבל מדברת גם במקרה שיש מבנה, בשביל לשלם את המשכורות הוא צריך להביא כסף ערבות בנקאית, פלוס כסף מהבית לכל הפחות ל3 חודשים. ההחמרה בשנת הלימודים של 9A הייתה משמעותית, כי הם באו ואמרו, לא רק תביא הלוואה, אלא תביא את זה כתרומה. זאת אומרת, בסופו של יום, גם אם אתה תקבל את התקציב וישאר לך פה איזשהו כסף מהצד, אתה לא תוכל להחזיר את הכסף, כי ילצו אותך לקבל את זה כתרומה ולא כהלוואה. מעטים הצליחו לעבור את ההתנות פיננסית לשנת הלימודים של 9A, מדברת על מוסדות חדשים, הליך קשה מאוד ו... חברי הכנסת פועלים לשנות, אני מקווה שבקרוב.
אוקיי. אבי, רק מילה אחת, אני רוצה... תודה לשיחה כאן, רואת החשבון אביגיל שיקובסקי, תודה רבה לך. אני חוזר אליכם, מנהלי התלמוד תורה. קודם כל, מה המשמעות של ההסכמים הקואליציוניים האחרונים? כל הסיפור הזה לא מופיע שם?
חברי הכנסת שלנו עושים ימים כלילות למען העניין הזה, הם עובדים באמת במסירות, יש להם המון על הראש. הבעיה היא שהם יכולים לפעמים לסכם במסע מתון קואליציוני מה שהם רוצים. פקיד אחד יכול להתקיל אותם, או יכול פשוט איזה יועץ משפטי או איזה חשב שהוא לא מחויב לכלום, והוא יכול לעצור את הכל. הוא אומר לך, זה תקנות, זה מקצועי, זה משפטי וכולי. אני רק רוצה לגוע בנושא ההתנות הפיננסית, בדוגמה אחת שתבין על מה מדובר. תלמוד תורה באפולה. באפולה. יש להם שם היום, יש ציבור חרדי, הרבה זוגות צעירים שנוערים למקום, פתחו להם חיידר. חיידר אחד, זה לא לוקסוס, אין שם עוד חיידר. חיידר אחד לבני אברכים במקום. מטבע הדברים יש לו כיתות קטנות, והוא צריך להביא המון כסף מהבית. התלבשו עליו מאגף החשבות, הודיעו לו, אין לך איתנות פיננסית, סגרו לו את ה... חסמו לו את התקציב ל10 חודשים. 10 חודשים שהבן אדם מסתובב בעולם...
10 חודשים זה בעצם גזר דין מוחלט.
גזר דין מוות כמעט על המוסד, אני ראיתי אותו בחוץ לארץ מסתובב אחוז... פשוט לא יודע, הוא לא יודע מה שהוא אומר לי, אני לא יודע מה לעשות. אני חייב כסף למלמדים, אני חייב כסף אנשים, וזה הקיום של היישוב החרדי בעיר אפולה.
רגע, רב חיים, אני רוצה להבין רגע את העיקרון. אנחנו מדברים פה על איזשהו אידיאולוגיה, אנחנו מדברים פה על כוונה, על רצינות.
עוד רגע נגיע לזה, עוד רגע אני רק רוצה להגיע לסוף
סיפור. יש פה מישהו שבכוונה רוצה שבאפולה תלמוד תורה היחיד שיש להיסגר?
אבי, אני חייב להגיד לך לסוף סיפור כדי שתבין על מה מדובר. הבן אדם לא התייאש והגיש ערעור, לקח איזה עורך דין או מישהו שייצג אותו והגיש ערעור. בערעור יושבת רעייתו של אליקים רובינשטיין, שופט בית המשפט העליון, והיא פשוט תפסה את אנשי החשבות וזרקה אותם מכל המדרגות. אמרה להם, אתם עושים דבר לא חוקי, מה זה נקרא איתנות פיננסית? איפה מופיע בחוק דבר כזה? היא פשוט זרקה אותם מכל המדרגות, והם נאלצו עכשיו לפתור את התקציב, אבל הם אומרים לו, אנחנו נבדוק אותך 4 פעמים במשך השנה. הם ניסו לאיים עליו איומים, חבל על הזמן שירד מהערר הזה. מה שאני בא לומר, האנשים האלה גם עובדים לא על פי חוק בכלל.
כלומר, עיתונות פיננסית זו המצאה של אגף החשבות במשרד החינוך.
פשוט גחמה של ראש אגף החשבות במשרד החינוך, החליט לסגור מוסד, אני רוצה לומר לך, תפתח איזה
בתלונות
הציבור, מה שאתה תקבל שם, מאגף החשבות, מה שהוא מעביר את המוסדות והעביר את המוסדות, זה משהו שאתה לא יכול לתאר. אתה יודע, אנשים שצריכים להיות בקבלת קהל לא נמצאים.
אתה מדבר פה עכשיו על אדם ספציפי שלא נמצא פה על הקו ולא יוכל להגיב לדברים, אז בוא רגע נשים את זה בצד. בוא נסכם קודם כל, אנחנו מדברים על מוסדות חרדים, גם המוכרים שאינם רשמיים וגם מוסדות הפטור, שמקבלים בסוף הרבה פחות ממה שמגיע להם, בגלל א', התקנים שלא הולכים לפי ראש אלא לפי כיתות, הבירוקרטיה.
לא, לא רק זה. גם אם נניח שלפי כיתות אנחנו לא מקבלים 55%
כן.
בפטור, ולא 75% במוכר שלנו רשמי, אני רק אמרתי לך, בפטור, לפי התחשיב של גברת שיקוביצקי, אנחנו מגיעים לאיזה 12% מהילד בכללי.
כן. עכשיו, שורה אחרונה, אני מנסה להבין מה אנחנו עושים בסיפור הזה. אנחנו ככה מזוזעים, שומעים את הסיפור, קודם כל חבל שנחשפים אליו עכשיו לראשונה. התגובה הראשונה שאנחנו מקבלים זה שיש בהסכמים הקואליציוניים הרבה מאוד מהתחומים שמוזכרים כאן, כי פנינו לחברי הכנסת החרדים, וכולם אומרים, נו, אתם מדברים בדיוק על ההסכם הקואליציוני, זה מה שמופיע, על זה אנחנו עובדים, וזה יטופל ויסודר. ודבר שני, אני רוצה לשאול אותך, האם יש כאן באמת את המדיניות שאומרת לקחת את עמודי התורה, לשים אותם בפינה, בקצה, לדחוק אותם לפינה, כדי שיתמודדו עם סוגיית הליבה?
אני ברשותכם, אני נכנס לתוך הדברים
של... כן,
שאתה נכנס לתוך הדברים, להביא עוד דוגמה, עוד דוגמה נוספת, מעבר לשיטת התקצוב, יש דורשים מאיתנו שמהתקציב שאנחנו מקבלים, אנחנו 90% מהתקציב, אני מדבר גם כן מוסד פטור, 90% מהתקציב ילך למשכורות. עכשיו נהיה משהו חדש, הם רוצים שאנחנו, הנושא של השכר לימוד יעבור דרך פיקוח שלהם, וגם שמה הם רוצים ש85% מהכסף שאנחנו גובים מההורים בשכר לימוד, ילך למשכורות. אני רוצה לשאול את כל אותם אלה שממציאים את ה... שבונים לנו את החוקים, שיסבירו לי, מאיפה אני אשלם שכירות, מאיפה אני אשלם חשמל, מאיפה אני אשלם מים, מאיפה אני אשלם ריהוט, מאיפה אני אשלם משחקים, מאיפה אני אשלם שיפוצים, מזגנים, צילום. אין, הרי אנחנו סוחבים את הכל, הכל, הכל על גבינו. אין, הרי ההבדל בין מוסד חרדי למוסד של הכללי בממלכתי, המנהל שם סוחב את כל, יש לו בניין, יש לו בעיה בביוב, הוא מתקשר לעירייה, יש לו בעיה במזגנים, הוא מתקשר לעירייה, אנחנו מאלף עד דף, הכל, הכל עלינו, ועל חס, ואני אומר להם, מאיפה אני אביא כסף לכל הדברים, זה לא מעניין אותנו. 90% מהכסף, מהתקציב, חייב ללכת למשכורות. וכנל מסחר הלימוד. זה הרי שערוריה ש...
באמת שערוריה זה סוג של רשעות. אני עכשיו גם מקבל פה עוד חומרים תוך כדי שידור על הבירוקרטיה שמנהל תלמוד תורה צריך לעבור. ואני באמת שואל, מה אשמים אותם מנהלי תלמודי תורה ומנהלי בתי ספר חרדיים, שהם צריכים לעבור את מסכת האיסורים הזו, גם כלכלית, גם בירוקרטית, גם לקבל יחס לא הוגן ממשרד החינוך, בזמן שמנהל תלמוד תורה, מנהל בית ספר אחר, באותה עיר, עם אותם כמות ילדים, עם אותם כיתות, רק הוא תלמוד, הוא בית ספר ממלכתי דתי ולא תלמוד תורה, מקבל על מסלול של זהב, 100% מהתקציב, מבנה, הוא לא צריך לדאוג לכל הדברים שפירטת כאן הרב דניאל, לא למוסד ולא למסגנים ולא לצילום ולא לשיפוצים ולא לכיתות ולא למשכורות. אנחנו את הבעיה הזאת כבר מכירים כל כך הרבה שנים, אבל נוסף על זה מה שאתם כאן מביאים בשידור, הפערים האדירים בין מה שמגיע כבר לתלמודי תורה לבין מה שמקבלים בפועל, בנוסף לזה הבירוקרטיה והאטימות, אנחנו שואלים את הנציגים החרדים ששומעים אותנו, כל חברי הכנסת, ש"ס ויהדות התורה, אלו שאומרים הסכמים קואליציוניים ו הכל טוב ויפה, כל חודש שעובר, והבעיה הזו פתוחה, לא שווה כל העבודה שלכם. פשוט לא שווה, כשאנחנו נמצאים בסיטואציה שעולים כאן מנהלי תלמודי תורה ואומרים, אנחנו קורסים, לא יכולים יותר, אין מאיפה, אין מאיפה, זה גזרות לפיד שממשיכות לקדנציה הזו רק בשביל תקנות, בירוקרטיה, אין כאן הרי מדיניות חס ושלום של מישהו שבכוונה רוצה, ככה זה נראה, זה רק בירוקרטיה. ואם זה בהסכמים הקואליציוניים, אז למי בדיוק מחכים? מה המתנה הזו? עובר עוד חודש ועוד חודש. עכשיו, פנינו לחבר כנסת חרדים, ואני יודע שלא כולם מכירים את הסיפור, ואני יודע שחלקם שמכירים עובדים על זה. אני אומר לזכותו של הרב מאיר פרוש, שבקים בכל הפרטים ויודע בעל פה על מה מדובר, והסעיפים והמספרים, לא גילינו לו שום סוד. הוא אומר זה בהסכמים הקואליציונים, קצת סבלנות, הכל יסתדר. אנחנו לא באים כאן חס ושלום באיזושהי טירוניה, אבל גם לא רוצים לעלות לשידור, וזה לגיטימי וזה בסדר, כי מחכים לבוא עם הבשורה. אבל המנהלים כאן לא יודעים לזעוק את הזעקה הזו. אני זועק את זה בשמם של עוד עשרות מנהלים אילמים ושקופים ברחבי הארץ, שכל חטאם זה שהם מחנכים לתורה וליראת שמיים בבתי ספר ותלמודי תורה חרדיים. לא ייתכן האפליה הזו, שכבר מראש מגיע לך רק 55%, וגם את זה תקבל בחצי, וגם את החצי הזה תקבל עם הרבה מאוד קשיים בירוקרטיים, אחרי שנוציא לך את הנשמה ואת הדם, את החשק להמשיך לנהל מוסד. למה? כי מה רוצים? בכוח להכניס את הלימודי ליבה. הרי יודעים שזה לא יעבוד. אני לא מצליח להבין, אין תשובה לעניין הזה, ואני ככה שם את השאלה הזאת בשידור, משאיר אותה עם סימן שאלה.
אגב, לדעתי זה לא נושא של ליבה, לא ליבה. זה פשוט פחד מהציבור החרדי בניסיון להתנצלות בכל דרך, כי אם ככה, למה בנות שכן...
אני לא, אבל לא מצליח להבין, ילד בגיל שמונה...
למה בנות? לא, עזוב, ילד בגיל שמונה יגדל בלי ליבה, נקה אותו מעכשיו, בסדר? אני אומר לשיטתם, אבל ילדה שלומדת בבית ספר, והיא לומדת 120% ליבה, למה היא לא מקבלת את היחס שמקבל כל ילד אחר במדינת ישראל? למה לא מתנכלים? עכשיו, אני רוצה לתקן אותך בנושא אחר, כי אם תדע שאנחנו מקבלים...
אנחנו חייבים,
והמון המון סיוע ואוזן קשבת מהח"כים שלנו, אבל אותם פקידים מעבירים גם אותם.
רק שנייה, בוא נעשה רגע עצירה. הנושא הזה לא מוצא, אנחנו רוצים גם לבדוק מה קורה בחינוך המיוחד, גם שם עכשיו בעקבות הסיפור הזה, אז פונים לפה מנהלים ומתקשרים אנשים, ואנחנו נבדוק גם את הנושא הזה של החינוך המיוחד. אנחנו נצא להפסקה קצרה, נמשיך בדיון הזה מיד אחרי ההפסקה הזו, תישארו איתנו. פרסומת.
המהדורה המרכזית עם
אנחנו ממשיכים בדיון שעסקנו בו קודם, למי שמצטרף אלינו עכשיו, אז כך בקצרה. אנחנו מגלים היום דבר שמנהלי תלמודי התורה ובתי הספר החרדים יודעים כבר הרבה מאוד זמן, שיש מילים לחוד ומעשים לחוד באשר לתקצוב משרד החינוך. גם מה שמגיע להם על פי חוק, הם מקבלים אחרי הרבה מאוד קשיים את החלק המזערי מהסכומים הללו. אנחנו מדברים על פער של 70%. 60% ממה שמגיע לתלמודי התורה ולמוסדות מוכרים שאינם רשמיים. אנחנו בהמשך לדיון הזה רוצים גם לבדוק מה קורה בסוגיית החינוך המיוחד. שלום ליוסי בר. יוסי בר, האם אתה איתנו? מנהל מוסדות חינוך מיוחד. יוסי, אני רוצה לשאול אותך בעקבות כל מה ששמענו כאן לפני הפרסומות, מה אתה יכול לומר לנו, מה כן נוגע מהסיפור הזה לכם, מוסדות החינוך המיוחד? יוסי, טוב, אני לא שומע אותך. הרב חיים, אתה איתנו?
ברשותך, אני רוצה רק לחזור לנקודות, חלק מהנקודות הקודמות שדיברנו,
כן.
דיברו על מדד תמרוץ וטיפוח לכיתות גדולות. אנחנו שנתיים שלא מקבלים את זה כבר, בעקבות החלטה שרירותית של משרד החינוך להוריד את הדבר הזה. זאת אומרת, אין לנו גם את התקצוב פראש, וגם לא את מדד תמרוץ וטיפוח לכיתות גדולות, זאת אומרת שאנחנו חלק נכבד מהתלמידים שלנו לא מתוקצבים בכלל. ישנם מספר מוסדות שמאוגדים באיזה גוף של מוכרים שאינם רשמיים, שהגישו בגץ וזכו. והכסף הנמצא בחשבון שלהם. הבגץ הורה למשרד החינוך לשלם להם בחזרה את מדד תמרוץ וטיפוח. אותם אלה שלא היו שותפים לעתירה לא מקבלים. זה נשמע לך הגיוני שבגץ פוסק למשרד החינוך לשלם לאותם מוסדות את הכסף, ורק מי שהיה בחלק מהעתירה מקבל ולא כלל המוסדות. זה ניגריה פה.
כן. סימני שאלה קשים. יוסי בר, האם אתה איתנו?
אני איתכם, האם אתה שומע אותי?
עכשיו אני שומע אותך מצוין.
יופי. אני אמרתי שאני רוצה להפריד בין פערי התקצוב והאחוזים לבין הבירוקרטיה. זה שני דברים שונים.
אוקיי.
מוסדות החינוך המיוחד סובלים מאותה בירוקרטיה שהוצגה כאן היטב, בדיוק כמו יתר המוסדות, ולכן לפי דעתי זה לא קשור בכלל לענייני ליבה או לענייני שנאת דת וכדומה. הדברים האלה, הבירוקרטיה הזאת היא מושטת על כלל המוסדות המוכרים שאינם רשמיים במדינת ישראל, גם על הערבים, גם על הדרוזים, וגם על המוסדות שבוחרים לתת חינוך פרטי ולא חינוך ממלכתי. זאת אומרת, כל ההקלות שקיימות בניהול מוסדות ללא בירוקרטיה קיימות רק למוסדות הממלכתיים, שזה אומר לכל המוסדות של מדינת ישראל, שכשהמורה מועסק, הוא מהיום הראשון שהוא מועסק במוסד, הוא עובד מדינה והמשכורת מתקבלת כל ראשון לחודש. הבעיה שאנחנו, המוסדות המוכרים שאינם רשמיים, זאת אומרת המוסדות הפרטיים מתמודדים, זה בעיות הבירוקרטיה שהן בעיות קשות מאוד, שמשנה לשנה הם צומחים בלי פרופורציה בכלל. אם פעם בעבר כל מה שהיינו צריכים בלהגיש רישיון היה לדאוג לדוח בטיחות ולדוח פדגוגי, זה היה עניין של פרוצדורה של שבועיים שלוש והיית יכול להשיג רישיון, היום להשיג רישיון זה מלאכה קשה, ארוכה ומתישה, שמסתיימת לפעמים ללא הצלחה.
אנחנו... עכשיו, תנסה רגע להיות אובייקטיבי עד כמה שאתה יכול. האם הבירוקרטיה הזו בסוף מייעלת את התוצאה, או שהיא רק מסרבלת וגם לא גורמת לשום תיקון של איזושהי עוולה או של משהו מעוות?
אז לדעתי, כמו שאתה אומר, צריך להסתכל על מכלול הדברים. רוב הדברים הם מיותרים לחלוטין, הם בירוקרטיה נטו. אנחנו, המוסדות מאז ומעולם, פעלו על פי תקנים, פעלו על פי חוקים, נדרשנו להציג אישורי בטיחות, נדרשנו להציג אישורי משרד הבריאות, נדרשנו להציג אין ספור דברים שלא היו כל כך קשים בירוקרטי, ועדיין הגנים והמוסדות והבתי ספר עמדו בכל סטנדרט חוקי, בכל סטנדרט בטיחותי. היום הבירוקרטיות הולכות ונעשות קשות עם כל מיני חוקים שאין לי מושג מאיפה ממוצעים. אני לא יודע להסביר למה, אין לי מושג למה המדיניות הזאת קורה, אני מניח שזה סתם בירוקרטיה, כמו ביתר משרדי הממשלה שהולכים ונהיים הרבה 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 יותר בירוקרטיים. צריך לטפל בזה, אני מוכרח לציין שדווקא חבר הכנסת משה גפני, גם בתקופת הממשלה הקודמת, בכל פנייה טבל את ידו וניסה לסייע כמה שאפשר. אבל אין ספק שהבעיה היא בעיה מערכתית, ולכן שווים ואומרים לך להסכמים הקואליציונים שאנחנו כל כך נושאים את עינינו אליהם, כי בהסכמים הקואליציונים יש התייחסות שאומרת שתקום ועדה 90 יום אחרי כינון הממשלה, שתפתור את הבעיות הנוראיות שאיתם אנחנו מתמודדים.
אני שומע את מה שאתה אומר, ואנחנו גם מקווים שנכנס שר חדש, מדיניות חדשה למשרד החינוך, עם אנשים חדשים, ואולי גם זה ייתן קצת את אותותיו על העניין הזה. אני ברשותך חוזר מהחינוך המיוחד לחינוך הרגיל, ורוצה לשאול את הרב חיים שעדיין איתנו על הקו, גם את הרב דניאל שנמצא איתנו על הקו, מנהלי תלמודי תורה ומוסדות לבנות. רב חיים, כשאנחנו מדברים על כל המצוקה הזו, גם על בירוקרטיה וגם על הכסף שבסוף לא מגיע אליכם, ואתם בסוף צריכים לשרוד, מי נושא באחריות של החובות? מי בסוף משלם? מי? אתה אישית? אתה הכתובת? עמותה? תורמים? ההורים? מי? מה? איך זה עובד?
בוודאי שאני, מה זאת אומרת? אני נמצא בגלל הסיפורים האלה, כמה פעמים בשנה בחוץ לארץ. אני מגלגל המון חובות. ואתה, במקום לעסוק בנושאים של חינוך, אתה יודע מה, אם רק הייתי צריך להביא כסף, אז הייתי עוסק בנושאים חינוכיים ובכסף. אני צריך לעסוק אבל כל היום רק בביקורות, ובהשגת רישיונות, ובאיזה אישור של משרד הבריאות שהם דורשים לך פתאום שהקרבן יהיה בעוד 20 סנטימטר גובה, ותוסיף עוד 10 תאי שירותים. אתה פשוט לא מתאר לעצמך איזה בירוקרטיה, מה אתה צריך בשביל כל אישור ובשביל כל דבר. אבל אני רוצה להגיד לך, אין לי טענה לפקידים. הפקידים מונחים מלמעלה, הופכים אותם לרובוטים.
אני שומע. בקיצור, אתם נוסעים בחובות וצריכים ללכת לחושש על הפתחים כדי לנסות ולסיים את החודש, לגלגל חובות וגמחים וכל המדיניות הזו.
אם כבר סיימת, נניח, אתה יודע, גמרת את השנה יפה, היה לך סייעת דשמיא, קיבלת כסף, השגת כספים, גמרת את כל הרישיונות והכל בסדר, אתה פתאום חוטף מרשם העמותות איזה ביקורת עומק, שגם שם, אתה, זה ביקורת אחרי ביקורת אחרי ביקורת, וגם שם, זה, אתה יודע, לקחו רואה חשבון במכרז, הוא חייב למלא שעות, הוא שואל אותך את אותם שאלות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אתה צריך לחיות בתוך משרד של מוסד במשך שבוע שבועיים, כדי להבין על איזה סוג ביוקרטיה בלתי נסבלת הוא מתמודד. הוא צריך להתאים את
זה שלם של עובדים. אני מתפרץ לדברים, ואני מזדהה מאוד בעניין הזה, ואני רוצה להזכיר שכשהרב ליצמן היה יושב ראש ועדת הכספים, הוא הטביע את המונח שנקרא התו הירוק.
זאת אומרת שמוסד יכול להיות מבוקר פעם אחת חמש שנים. הסיפור הזה והסיטואציה הזאת היא מאוד מאוד נכונה. אנחנו מנהלי המוסדות מוצאים את עצמנו מתמודדים עם ביקורות. אנחנו, אף אחד מאיתנו לא בורח מביקורת, אבל כמויות הביקורות שמונחות לפתחי מנהלי המוסדות הם לא פרופורציונליים בשום קנה מידה. זאת אומרת שכל מנהל מוסד יכול למצוא את עצמו בו זמנית מבוקר על ידי משרד החינוך. אין ביקורת עומק של פערי שכר, אין ביקורת של פערי פרופיל, ואין ביקורת של רשם העמותות ושל החשב הכללי. אני הכרתי מוסדות שבו זמנית היו מבוקרים על ידי ארבעה גופים. עכשיו, להמציא את החומר של הביקורות זה תהליך עבודה ארוך ומתיש. לפעמים נדרשים 30, 40, 50 ימי עבודה מלאים כדי לספק תשובות לביקורות ששואלים. הביקורות אחרי זה צולחות בהצלחה, אבל הכנת הביקורת, הרואה חשבון שמבקש, תביא לי מסמכים מבססים לדבר הזה והזה, ואנחנו לפעמים נדרשים לרוץ ולרדוף אחרי מסמכים שעות ארוכות, ארוכות, ארוכות. העניין הזה חייב לבוא לידי פתרון, ודווקא בהסכמים הקואליציוניים אין התייחסות לעניין הזה. אנחנו חייבים לחזור לדרישה של הרב ליצמן שאז אמר תו ירוק. מוסד שמבוקר פעם אחת על ירוק. ידי גוף
חיצוני. רשמנו גם את זה, אוקיי. בסדר גמור. אני קודם כל מודה לכל מי שאיתנו על הקו. יוסי בר ממוסדות החינוך המיוחד, תודה רבה. הרב חיים מציג את עמודי התורה בשיחה שלנו, תודה רבה גם לך, ומוסדות המוכרים שאינם רשמיים, כלומר למשל בתי יעקב ואחרים, הרב ודניאל, תודה רבה גם אל